שלום וברכה, היום יום חמישי י' אלול, כאן זה שידורי קשת, כל שידורי תורה. שיעור היום, השיעור הרביעי בסדרת השיעורים על י' ג' מידות. כאן זה עזרא בק ואני מעביר את השיעור. טוב, אנחנו עסקנו עד עכשיו, אחרי הפתיחה, עסקנו במידה, מידת הוואי, שתי המידות הראשונות, לפי הספירה של רבנותם, שזה הוויה והוויה, אחד לפני החטא ואחד אחרי החטא, ועסקנו במידה השלישית, שהיא מידת כל. היום נעסוק בשתי המידות הבאות, מידת רחום וחנון. הגעת התוספות, שנמצא בדף י' ז' עמוד ב' בראש השנה, מתייחס לנקודה הזאת של מידת רחום ומידת חנון. והוא מסביר שם, כתוב ככה. רחום גם הוא מידת רחמים. ולא כמידת השם, לא כמידת הוויה. כי הרחמים חלוקים. כי דמרין הנחה, קודם תשובה ואחר תשובה. כלומר, קודם כל הוא מסביר, הוא לא מסביר את התוכן, הוא רק אומר, תראה, רחום זה מידת רחמים. אמרנו שהוויה זה מידת רחמים. הוא אומר, זה מידת רחמים אחרת. אם הוויה, הוויה זו שתי מידות, כי אחת זה לפני התשובה ואחת זה אחרי התשובה, אז רחום זה ודאי מידה אחרת, אבל הוא לא מסביר. אנחנו נחזור לנקודה הזאת, אבל כרגע אני רוצה להמשיך במה שהוא כותב לגבי חנון. וחנון גם הוא מעניין אחר. הוא יסביר את ההבדל בין רחום לבין חנון. חנון גם הוא מעניין אחר, כי מידת רחמים היא שלא בעת צרה, כי בטרם תגיע הצרה הוא מרחם שלא תבוא. אבל חנון הוא שכונן בעת הדחק, לגאול הצועק, כי דכתיב פסוק בישעיהו, חנון יכונך לכל זעקיך. ומידה זו כביכול שבעל כוח יש לו לחון על הצועק, אף שלא כדין. כי דכתיב היה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. כלומר, אף על פי שבדין בא אבות לידך, כי אלווית עליו מעותיך, אף על פי כן תשיבנו לו. כי אם יצעק אליי, המידה היא כך, שאשמע צעקתו, לפי שחנון אני, ואיני יכול לראות בעוניו. כן, יש עוד שורה בתוספות שנקרא אחר כך, אבל זאת הנקודה הראשונה שלה. אני רוצה להתרכז במידת חנינה, אבל נסביר קודם כל את הנקודה שגלומה בדבריו לגבי מידת רחמים. רחום זה מידת רחמים שונה מהמידות הקודמות. בלי להסביר. למה בלי להסביר? אז אנחנו בעצם זה יוצא מתוך מה שאמרנו. המידת הוויה שהסברנו, שתי המידותיו, בא מלשון שמהווה את הכל. גם היה, הווה ויהיה, וגם מהווה את הכל. וכפי שהדגשתי, כיוון שכן, היא המידה שבעצם בוראת את העולם. וגם לאחר החטא, היא מידה שבוראת את העולם עוד פעם. וזו מידה בלתי מובחנת. כלומר, היא לא מתייחסת אליך בגלל מצבך הספציפי כיו זה. לפני שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא מתייחס לכל בשווה, ורוצה את הכל. כיוון שהוא רוצה את הכל, אז הוא ברא את הכל. ויש רחמים לגבי כולם. וגם אחרי החטא, או למרות החטא, הקדוש ברוך הוא מחויב ליצור, לברוא את האדם. רחום, מידת הרחמים הקלאסי של רחום, היא כבר, זאת המידה הראשונה שמכוונת כלפיך, כלומר, בגלל הנסיבות, יש משהו בחיים שלך, שבגללו אתה זוכה, ויד נחזור למשמעות של המילה הזאת, אתה זוכה, לרחמים. לדוגמה, אנחנו מכירים את זה מבתי המשפט. אדם הורשע בדין. זה דין, כן? אבל אחר כך, בבתי המשפט המודרניים, אז יש את השלב של טיעון לעונש. יש המון דיסקרטיות לשופט להחליט איזה עונש הוא מטיל. וכדי לדעת איזה עונש מתאים, אז הוא מקבל לידי אופי, שומע פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מבקש מאשתו, ילדים. כלומר, אם אתה נבח, אז תקבל עונש יותר קל. זו מידת רחום. שני אנשים, אחד יקבל עונש יותר כבד, כי הוא פחות זכאי פחות מגיע לו רחמים, השני יותר מגיע לו רחמים. אולי כשהיית ילד, אז אמא שלך הפילה אותך על המדרגות, אז נפחית שנתיים מהעונש. אולי אתה עני, אולי כעסת, וזה שונה מעבירה שעושים בכל רוח. אולי הקניתו אותך, אולי אתה אדם חיובי בדרך כלל, ולכן אנחנו מרחמים בדין. מביא את זה רק בתור דוגמה, כלומר שומעים את המצב הספציפי של בן אדם, ויש איזשהו כללים שמתאימים בשביל הרחום. איך אני יודע שזה הפשט של רחום? אני יודע את זה מתוך השוואה לחנון. תוספות מסביר שחנון זה אחרי העונש, אתה באמצע שרוי בתוך העונש, ואז צעקת, והיה כי יצעק, ושמעתי כי חנון אני. מה זה בעצם אומר? יש כללים, יש חוקים, אפשר להגיד, יש דין של רחמנות. רחמנות מגיע למישהו, זה שונה מדין של דין, זה לא מגיע לו בתור צדק. בתור צדק, מי שבא עבירה, מגיע לו עונש. אבל יש גם רחמים, וגם רחמים זה הגיוני. זה לא נכון לחשוב שרחמנות זה שרירותי. מגיע לך, אבל החלטנו לרחם. גם לרחום, גם לרחמים, יש כללים. אני מתקשה להסביר את זה, אני באמת לא חשבתי על מה הם כל כך הכלים של רחמנות. אנחנו בדרך כלל נודים לסמוך על הלב, ולא על הראש, בשביל הכלים האלו, בניסיונות לשכתב את הכללים של רחמים, נוטים לפספס. לשופטים כותבים להם אולי הדרכה, וזה יוצא לא טוב. אבל אני חושב שאנחנו מבינים, פחות או יותר, ואולי צריכים באמת להקדיש את זה יותר תשומת לב, אנחנו מבינים שיש כללים לרחום. לשני בני אדם, אחד מגיע רחמים, ולאחד לא מגיע רחמים. ואז תוספות מסביר בה מידת חנון, אחרי שהחלטנו, הקדוש ברוך הוא החליט שלא מגיע לך. לפי הכללים הפנימיים, יש כללים של צדק ויש כללים של רחמנות. לפי הכללים הפנימיים של הרחמנות, נגמר לך הרחמים. ולכן הגיע העונש. אם היה מקום לרחמים, אז לא היה מגיע עונש. ועכשיו הגיע עונש, יצא פסק. הקדוש ברוך הוא שקל את הדין, ואז שקל את הרחמים ונגמר. אז אתה עכשיו בעונש. והיה כי יצעק אליי, מיד נסביר למה, אבל היה כי יצעק אליי, אז זה מעורר, זה משנה. זה אומר שההיגיון הצרוף, מה שקדוש ברוך הוא יכול לחשוב עליו לבד, לא הועיל. אבל הצעקה, זה מה שבא אחרי שנגמרו כל הכללים, כל הקיצים, אז הצעקה מצליחה, ולכן זה נקרא חנינה, כי זה שייך אחרי שכבר הייתה החלטה שקולה, ששקלה גם רחמים וגם דין, בכל זאת יש למפתח של חנון. וזה גם מסביר, אני אדלק קצת קדימה, לתוספת של התוספות. הוא אומר, וגם יש בלשון חנון מתנת חינם, כי נאמרינו בברכות וחנותי את אשר אחון אף הפי שאינו אגון. חזר בכמה מקומות, מקשרים את המילה חנינה לחינם. זה בדיוק מה שעכשיו הסברתי. רחמים זה לא בחינם. זה מגיע לך. מה זה מגיע לך? לא לפי הצדק, אבל מגיע לך לפי הרחמים. יש איזשהו היגיון של רחמים. אבל חנינה זה בחינם. זה לא מגיע לך בכלל. אין שום דבר שיצדיק את זה. לא רק הצדק של דין לא מצדיק את זה, אלא גם הצדק של רחמים. ממילא, לחזור להתחלה, אנחנו מביאים עכשיו את כל השרשרת. הוויה, הוויה, הקדוש ברוך הוא פשוט בעל רחמים, כי הוא בעל רחמים, טבע טוב להיטיב. ולכן הוא בורא עולם. אבל עכשיו העולם מתקלקל. אז הוא בורא עולם עוד פעם. ועכשיו זה מתקלקל בצורה קצת יותר יסודית. והקדוש ברוך הוא בוחן כל אחד ואחד. עד עכשיו זה היה רחמים בלתי מובחנת. עכשיו זה מובחן. לבן אדם הזה יש נסיבות מקילות, או נסיבות הראויות לרחמים. עכשיו, זו פרשה עצומה בפני עצמה. יש לכתוב ספר שלם על תוכן הרחמים. אז זו מידה אחת. רחמים זה התגובה המוצדקת של בעל הרחמים למצב הספציפי שלך, ולנסיבות המיוחדות של הבן אדם שעכשיו נבחן ונידון. והוא נמצא אשם, ונמצא חסר, ונמצא לקוי, ולא הועיל, לא הועילו כל הבחינות האלו. בלשון של התוספות, נגזר עליו והוטל עליו עונש. ויש עוד מוצא, שזאת החנינה. לקדוש ברוך הוא יש גם אוצר של מתנות חינם. עוד צ'אנס שניתן למי שלא מגיע לו שום צ'אנס. זאת החנינה. עכשיו תוספות אמר הסבר ספציפי. זה לא רק ההזדמנות הנוספת שניתנה אחרי שגם נגמרה הזדמנות שראויה להתקבל לפי מידת הרחמים. אלא תוספות גם אמר לו מה המפתח. המפתח הזה באמת מאוד מעניין. והיה כי יצעק ושמעתי כי חנון אני. זה לא רק עוד הזדמנות. העונש באמת הוטל. בתגובה לעונש האדם צועק. והצעקה שלו יכולה לעורר רחמים שההיגיון והנסיבות עצמן לא יכולות לעורר. מה באמת ההיגיון של הדבר הזה? למה שאדם יקבל רחמים בגלל שהוא צועק? החזק שלא צועק לא מקבל, והצועק כן מקבל. יש בזה במבט ראשון משהו באמת לא פייר. אנחנו מכירים את זה מהסיפורי הילדים, כן? כשמענישים מישהו, פעם היו נותנים אנשים גופניים לתלמידים סוררים. המורה רוצה שהילד יפקה. הילד החזק, בעל גאווה, כוח פנימי, מרסן את עצמו ולא בוכה. אז מה קורה? הוא מקבל עוד מכות. אם רק יפקה, הוא לא יקבל. כיוון שהוא חזק, אז הוא מקבל יותר. מה הסיבה שבעיה כי יצעק? עכשיו מדובר לא על מורה, אלא על האלוקים. במבט ראשון, היינו חושבים אולי התגובה הזאת שאנחנו מכירים מחיי אנוש, כשמישהו צועק, אז נענים לו יותר, זאת חולשה. קשה לי לשמוע את הצעקות שלו. אז לכן לא רוצה, אבל שיפסיק לצעוק, אז אני מרחם. אז כבר הדגשנו בשיעור הקודם, שיעור על מידת כל, שמידות הרחמים הם חוזק ולא חולשה. כמובן אי אפשר לייחס, אסור לייחס הקדוש ברוך הוא מידות שמבוססות על חולשה. הרחמים הוא חוזק, כל וכוח, אל וכוח. גם מידת חנון הוא כוח ולא חולשה. מה היגיון, מה הסיבה האמיתית שבעיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני? אני רוצה להציע בייסוס מסוים, כי הדבר הזה הוא באמת מעמיק מאוד ובעל משמעות רבה, שהתשובה נמצאת בהזדהות שיש למלך מלכי המלכים בורא עולמות עם ברואיו, וספציפית עם האדם הנברא בצלם. אם אנחנו בוחנים את המצב שלנו, למה אני מרחם על ילד שאני מעניש כשהוא בוכה? אם אני הייתי מעניש כביכול את המחשב שלי, אני מאוד כועס עליו, החלטתי לנתק לו. כשנתק לו, אז הוא חורק, הוא עושה קולות. אני לא... זה לא יעצור אותי. לא יגרום לי להיסוס. אבל כשבן אדם בוכה, אנחנו כביכול, אני אצטט לשון התוספות, בעל כוחו, לשון התוספות, כביכול בעל כוח יש לו לחון על הצועק. ממה זה נובע? אכן בעל כוחו, אכן זה נשמע כמו חולשה, אכן בעל כוחו. ממה זה נובע? בבן אדם זה נובע מכך שהצעקה שלי, אנחנו אומרים בלשון שלנו, נוגעת לליבי. למה היא נוגעת? כי זו צעקת בן אדם, אני מרגיש את עצמי בצעקה שלו. הוא בן אדם ואני בן אדם. לו חסדי השם, שם הייתי אני. כשאנחנו שופטים בקרירות, אז אפשר להגיע למסקנה מסוימת, כולל גם הרחמים. אבל כשהוא מתחיל לבכות, אז זה מחליש אותי במרכאות, כי אני בוכה. קשה לי לא לבכות איתו. אני מרגיש את הכאב שלו. זה הסיבה שאנחנו חושבים שמדובר כאן בחולשה, כי אני נכאב, אני נחלש, אני נפגע מזה שהוא נפגע. הדרך להתגבר על והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני, חוץ מלאטום את האוזניים, זה להקשות את הלב ולא להרגיש את הסיבה שהוא צועק. הצעקה, מה עושה הצעקה? הצעקה מעבירה אליי לא את הצעקה, אלא את הכאב שגורמת לצעק. כשהוא צועק, אני מרגיש את כאבו. זה נדמה לי המצב אצל בני אדם. סימפתיה. סימפתיה פירושו, המילה, השורש של המילה סימפתיה, זה הרגשה משותפת. סימפתיה זה סוג של רחמים. תרגום אחד אפשרי למילה רחמים. זאת חנינה. אני מרגיש את כאבו. האם אפשר להגיד דבר כזאת על מלך מלכי המלכים בורי עולמות מקומו של עולם? אז אני חושב שכן. הקדוש ברוך הוא מזדהה עם ברועיו. א', כי הוא ברא אותם. הוא השקיע בהם. אבל ב', מה שנדמה לי יותר חשוב לענייננו ויותר נכון, וזה יספיק מה שאנחנו רוצים להסביר, אולי לא עם כל ברועיו, אלא עם בני אדם שנבראו בצלם. תורת צלם אלוקים ומשמעות של צלם אלוקים, כמובן דבר עמוק ורחב מדי בשביל המסגרת הזאת, אבל פשט פשוט, נקודה ראשונית בהבנת צלם אלוקים. הצלם אלוקים אומר שלאדם יש, הוא בדמות אלוקים, התיאור שלו, התוכנית של האדם, הוא שום דבר אחר חוץ מאלוקים, כלומר אדם יכול להגיע עד כיסא הכבוד. הפוטנציה של האדם הוא להתפתח כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן, אם בבני אדם סימפתיה מבוססת על המשפט שם לו חסדי השם הייתי הולך אני, לגבי אלוקים זה שם בחסדי השם הייתי אני יכול להגיע עד כיסא הכבוד. אלוקים איננו ולא היה יכול להיות מקומו של האדם, אבל הוא רואה את עצמו באדם, כשברוך הוא רואה את עצמו באדם כדמות, משום שאדם הוא בדמות אלוקים, בצלם אלוקים, כדמותינו וכצלמנו. וזה שהאדם, האידיאל שלו, המטרה שלו, הפסקה וכיוון חייו הוא להיות כאלוהים, זה הבסיס, אני טוען ואני מציע, לסימפתיה, להזדהות, הזדהות האחדותית של אלוקים כלפי האדם. ולכן, אם בכביכול השיקולים הקרים והשיקולים החמים של רחמנות לא מגיע לאדם הזה שום רחמים ושום חסד, אבל היה כי יצעק אליי, כביכול איני יכול בעל לעמוד, כך כתוב בתוספות, לפי שחנון אני, ואיני יכול לראות בעוניו. איני יכול לראות, אני רוצה לראות בעוניו, ולהישאר לא, לא מגיב, לא להגיב לעוניו, משום שאני מסתכל לא בעוניו, אלא במצבו, בחטאיו, בנסיבות חייו, וזה מוצדק להניש, אבל הצעקה, משנה. הצעקה איננו יותר סבל, הוא סובל גם אם הוא לא צועק. אבל כשהוא צועק, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא רק שומע את הצעקה, אלא מזדהה איתה. עכשיו, כשאמרתי את זה, אז אני בעצמי נרגש. זה מפחיד להגיד דבר כזה. לכן אני מתחבא מאחורי לשון התוספות. בעל כוחו, הוא אומר הצעה לקדוש ברוך הוא, כביכול כמובן, כביכול בעל כוחו, הוא צריך לשמוע. כביכול שבעל כוח יש לו לחון על הצועק אף שלא כדין. ואיני יכול לראות בעוניו. אז זאת תהיה בסופו של דבר מתנת חינם, שהקדוש ברוך הוא הכין, ומה היסוד של ההכנה הזאת? בריאת האדם בצלם, בצלם אלוקים. עכשיו, הנקודה הזאת של ההזדהות, מלשון של זהות, ההזדהות, ההגשת האחדות של אלוקים איתנו, היא נקודה, אני חושב, בסיסית מאוד בארגון ומידות, ואני חוזר על אותו משפט שכבר קראנו והסברנו פעמיים, בשני הסברים שונים. במאמר המקורי של רבי יוחנן, שהוא היסוד לאמירת ארגון ומידות, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לומרו, מלמד שנתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, וראה לו למשה סדר תפילה. התמונה שהגמרא יוצרת היא, כשאנחנו אומרים י"ג ומידות, הקדוש ברוך הוא השליח ציבור. הוא עומד בתוכנו ומנהיג ומדריך אותנו. הקול שיוצא, הסברתי את זה בצורה אחרת בשיעור הראשון, אבל זה לא כל כך שונה. הקול שיוצא, כשצועקים את השמות, הווי, הווי, הקל, רחום וחנון, אז זה יוצא מגרוני וזה יוצא מ... כביכול, מגרונו יתברך שמו. הנקודה היא, לאור המידה של היום, שהרחמנות עובדת גם ויוצאת גם ומתבססת גם על זה שלא אנחנו פונים אלא הקדוש ברוך הוא ועומד ממולנו, אלא אנחנו מעורבים יחד, עומדים באותו עמדה. איך אפשר לעלות על הדעת הבא כזה? הקדוש ברוך הוא עומד לידי, אני החוטא והוא המחפר. אבל מתחת לכל המצב, ההבדל האינסופי הזה, בין הבורא לבין הנברא, יש גם ליהדות תורת הזדהות, שנקראת תורת הצלם אלוקים. אז אנחנו יכולים להתווכח ולנסות להסביר צלם אלוקים מכאן ועד הסוף, אבל לא נוכל להתנתק מהנקודה הבסיסית שתורת צלם אלוקים אומרת. והיא שהאדם הוא לא אלוקים, אבל הוא בצלם אלוקים. הוא בדמות אלוקים. ואני טוען שדבר הזה שווה לרחמנות. תקרא לזה מסו פנים, תקרא לזה שוחד. כשברוך הוא קרוב לצועק, כי הוא קרוב לעצמו. והצועק מעורר אצל הקדוש ברוך הוא את הצורך. הצורך בעל כוחו להתחשב בעוניו, בסבל שהדין מטיל על האדם, וחוץ מזה שאלוקים יש רצון לעשות דין, וחוץ מזה שהקדוש ברוך הוא יש רצון לעשות ולבטא רחמים. הנה המסקנה, לקדוש ברוך הוא יש רצון וצורך למעט בסבל האדם. גם סבל מוצדק דין וגם סבל מוצדק רחמים, אבל סבל עצמו בלי קשר לסיבותיו זה דבר שכשברוך הוא רוצה למעט. למה? כי זה סבל של צלם אלוקים. והקדוש ברוך הוא מזדהה עם הסובל ועם סבלו, ולכן גם אם הוא לא ירצה לתת לו פרס כי זה נוגד את הצדק, וגם אם הוא לא ירצה למעט בעונשו, כי זה לא מגיע בשום קנה מידה של רחמים, אבל הוא ירצה למעט בעונשו כי העונש גורם לסבל. אם היה אפשר להניש מישהו בלי שהוא יסבול, אז היה עונש כאן. אבל חלק מהעונש זה הסבל, והצעקה, גרם הצעקה. וזאת סיבה נוספת ועצמאית, להשתיק, להקפיא את העונש ולתת לאדם הזדמנות נוספת. אם זאת ההבנה הנכונה של מידת חנון, אז זה מחייב משהו באמירתו. כפי שבמידות הקודמות, אני חושב שאנחנו צריכים להסיק, ניסיתי להסיק מסקנה איך בדיוק, למה אני מתכוון כשאני אומר את המידה. כש לא מדובר בבקשות, אלא רק קריאת שם השם, אבל אתה צריך לקרוא אותו בצורה שאתה מחיה אותו. כי אתה בסיס לשכינה, לאותו שכינה של אותו שם. כשאדם אומר מידת וחנון, מה הוא אומר? הוא צריך ליצור. אני הבסיס להופעת מידת חנינה בעולם, כי אני באמת צועק, אני לוקח את הסבל שלי, ואני שוטח אותו לפני מי שגם יוצר את הסבל וגם נושא בו. כי הוא משתתף בצערי ובסבלי. ככה צריכים לבטא, המתפלל, אתה כשאתה מתפלל, כשאתה אומר רחום, אתה אומר, ראי נא את הנסיבות המיוחדות שלי. אולי יש לי כמה זכויות, אולי אני יכול להבטיח לך משהו, אולי יש לי, היה לי ילדות קשה. כשאתה אומר, וחנון, אתה אומר, נכון, אין בי כלום. אין בי כלום, שום דבר לא מצדיק. אבל אבא זה כואב. כמו שילד רץ לאבא ובוכה, הוא לא חושב, אבא תעשה משהו בשבילי, כי אני כך וכך. הוא פשוט בוכה. והאבא לא יכול, כביכול, לראות בעוניו. ככה צריכים גם לבטא בפועל, בזמן אמירת שגם המידות, את מידת וחנון. זה צריך לבוא, אני חושב שכל המידה צריכה לבוא מעומקי הלב, אבל זה בא מעומק יותר עמוק מעומקי הלב. זה בא מהנקודה, אני לא חכם, אני לא יודע, אני לא יכול להבין, אני לא יכול לחמל לשום דבר, פשוט, אאו, זה פשוט כואב. ועם מי פונים עם הכאב? אם לא למלך, אם לא לאבא, אבינו שבשמיים, כי הוא אבינו, כלומר, אנחנו בדמותו, אנחנו באיזושהי מידה, ההמשך והבכוח של השכינה בתוך העולם. ויש להוסיף נקודה אחת נוספת. המילה חנון וחנינה היא קרובה לפועל לחון. שאנחנו משתמשים בו לדוגמה בברכת כהנים כלשון של ברכה. יאר השם פניו אליך ויחונך. מהי התוכן של חנינה, של ויחונך? מה הקדוש ברוך הוא עושה כשהוא חון אותנו לדוגמה בברכת כהנים? אני חושב שפשט המילה ויחונך על המדרש רבה במדבר, על הפסוק יאר השם פניו אליך ויחונך, יש שם רשימה ארוכה, לפחות 12-13 הצעות, המדרש שואל, יחונך במה? אז אומרים, בחוכמה, בדעת, ברחמים, בתורה, יש כל מיני הצעות, למה? כי ביחונך אין לו באמת תוכן. זה התוצאה. מי שהקדוש ברוך הוא חון אותו, אז יהיה לו דעת. אנחנו גם אומרים ב-18. רק ברכה אחת. יש לו לא לתת לנו אלא, חוננו מאיתך די אבי נבסקר. התשובה היא מילה מאיתך. כשפוך הוא חן את האדם, הוא נותן את עצמו לאדם. יאר פניך, קרן אור פניו שכשפוך הוא מקרין על אדם, ויחונקה, הוא נותן מעצמו, הוא נותן את עצמו לאדם. לכן ב-18 בבקשות זה מתבטא אך ורק בדעת. כי דעת זה מאיתו. זה לא דבר נברא שכשפוך הוא מחלק, זה דעת עליון. זו תורה, זו חוכמה. גם כאן, כשמדובר על חנינת חטא, זה שימוש אחר, באותו פועל, לא חנינה הכללית, הטוב, שהיא דעת, או חוכמה, או סתם הארת פנים, אלא חנינה, חנינת חטא וחנינת עונש, לאור מה שאני אמרתי, זה הפשט. החנינה באה בגלל שקדוש ברוך הוא נותן לך את עצמו, כלומר, בגלל אותו הזדהות שתיארתי. ההזדהות הזאת שהקדוש ברוך הוא עם האדם, זה קודם כל נותן לאדם עצם תכונות. קדוש ברוך הוא מזדהה בפועל עם האדם, אז הוא חכם. הוא יהיה חכם. הוא יהיה מאושר. הוא ירגיש את הקדוש ברוך הוא בפנים. ובית, הוא יחיה למרות החטא והמוות שהוא עצמו יוצר, על ידי החטא, הוא יחיה כקדוש ברוך הוא קרוב אליו. ולמה הקדוש ברוך הוא קרוב אליו? אם הוא לא צדיק וזכאי לחנינה, לפי הנוסח של ברכת כהנים, כי יש גם חנינה שמגיעה לחוטא כיוון שהוא צועק, כיוון שבבסיסו האדם ואלוקים יש בהם משהו משותף, האינסוף של הקדוש ברוך הוא משותף לבריאה הסופית שלי, כי נבראתי, כי נבראתי בצלם. וכך אנחנו זוכים בעוד מנה אחת, עוד הזדמנות אחת, עוד שעה אחת של קיום, כמובן כדי לנסות לתקן ובאמת לחזור בתשובה, כפי שמתואר לאחר החטא ויחזור בתשובה בגמרא, אבל אנחנו זוכים לעוד שעה אחת של קיום, של חסד, של רחמים, וזאת הייתה מטרתנו באמירת י"ג מידות שאינן חוזרות ריקם. בזה סיימנו את המידה הזאת, וסיימנו את שיעורנו לשבוע הזה. אתם מאזינים לשידורי קשת, כל שידורי תורה, שידורי האינטרנט של ישיבת הר עציון, כאן, מגוש עציון מאלון שבות. רוצה לאחל לכולם שבת שלום, בברכת התורה מציון נחזור ביום ראשון הבא, שיעור של הרב גיגי, בהלכות ימים נוראים, ועד אז כל טוב, שבת שלום, ולהשתמע בקרוב.